דיברנו על המושג, זה מושג, אני חושב שהרב קוק חידש אותו, הסימפתיה האלוהית. כן? מושג מעניין, מבחינה פילוסופית, לא יודע איפה אפשר לסווג את המושג הזה, מושג דתי, מושג פילוסופי, לא משנה. אבל...
זה כבר מוגר בזוהר הקדוש.
מה, סימפתיה?
לא, הסיבה.
אבל זה לא...
אני
לא אמרתי סיבה. אבל לא שמעת נכון. כן. אני
אתכוון...
אתה לא אשם, אתה בסדר. אבל אני התכוונתי למושג אחר, הסימפתיה האלוהית. כן, מושג מעניין שהרב קוק דיבר עליו. אפשר שהוא מבטא בזה איזושהי אינטואיציה שבמושגים של תורת הקבלה. כן? אבל זה מושג מודרני. מה מתכוון הרב קוק? שייכות. כן? סימפתיה זה שייכות באהבה. שייכות באהבה לעניין האלוהי. כי אחד הדברים הגדולים שהרב מתמודד איתם, אחת הסוגיות שהדור בעצם העלה, זה מושג הזרות. הזרות של העניין האלוהי, שהאדם המודרני חש. יש איזה ניגוד, כלומר מלבד הקושיות הפילוסופיות או המדעיות על מציאות השם, אם יש אלוהים או אין אלוהים. זה דברים שדנו בהם במהלך הדורות, אבל... יש קושי קיומי, אקזיסטנציאלי, שצץ בעת החדשה, במיוחד במאה ה-19, זה התחושה של הניגוד בין האדם לבין אלוהים. תגיד, יש אלוהים, אז מה? זה פחות טוב, זה כאילו זה לוחץ עליי, זה קשה לי, כן? משהו כזה. ולכן יש, אפשר לומר, שני אופנים כיצד לחיות את ה... יחס בין האדם לבין האלוהים. האם יחס של אדנות, קושי, או יחס של אהבה, של הזדהות, מה שהרב קוק מכנה בשם סימפתיה. נראה לי שבעברית מודרנית, המילה אולי היותר קרובה, זה הביטוי הזדהות. הזדהות, שייכות, וכדומה. הרב הסביר לנו, ראינו את זה בשיעור הקודם, שיש הבדל בנושא הזה, בין הפרט לבין הכלל. כלומר, מצוי, לא תמיד, אבל זה מצוי, אצל הפרט, אצל בני אדם היחידים, שיש יחס של סימפתיה. של סימפתיה, יש הרבה אנשי אלוהים, אנשי מוסר, אנשי אידיאל בעולם, שהרעיון האלוהי לא רק שלא מכביד עליהם, תודה רבה, לא רק שלא מכביד עליהם, אלא אפילו, עד רבה, הם מעוניינים בו. מעוניינים, זה עושה להם טוב, זה מקדם אותם, וכדומה. לעומת זה, אומר הרב, בפסיכולוגיה הקיבוצית, הציבורית, שמה זה יותר קשה למצוא. כן, לראות אורגניזם קיבוצי, חברה שלמה, שיש לה יחס של הזדהות, של סימפתיה אל הנשגב. זה דבר שפחות מצוי. הסיבה לכך היא שהפסיכולוגיה הציבורית איננה בנויה על המוסר. הציבור, הכלל, הקיבוץ, זה סוג של בהמה מורחבת, חיה גדולה. והחיה היא פועלת על פי הטבע, לא לפי המוסר. או, היה גוי אחד דגול שאמר את זה, לפני כ-60 שנה, קראו לו שארל דה גול. שמעת עליו?
כן.
שמעת על שארל דה גול, נכון?
כן.
מה? היה נשיא צרפת.
היה גם גנרל גדול.
היה גם גנרל גדול. אז האיש הזה, שהיה גם מדינאי גדול, הוא הבין הרבה בפוליטיקה, פעם אמר משפט מעניין, הוא אמר, בפוליטיקה אין מוסר, יש אינטרסים. עכשיו, הוא לא אמר... שמוסר זה לא חשוב, הוא מן הסתם בחיים האישיים שלו. אני מניח שהוא היה אדם מוסרי. לא יודע, לא בדקתי עד הסוף, אבל מן הסתם שערכי המוסר היו חשובים לו. לא, אני חושב שהוא היה אפילו קתולי בדתו, קתולי מאמין. ולכן ענייני המוסר דיברו אליו. אבל הוא ידע להבחין, מבחינתו, בין המוסר לבין הפוליטיקה. וזה גם מה שעושה כאן הרב קוק. הוא אומר, הפסיכולוגיה הקיבוצית איננה פועלת באופן מוסרי, חוץ, ובמילה גם באופן מאמין, חוץ במקרה אחד. וזה עם ישראל, שבעם ישראל יש סימפתיה לאומית אל הנשגב. כן, בואו נראה שוב בסוף עמוד ממחת, שתי השורות האחרונות, אבל מורשת פליטה יש לה לאנושיות בכנסת ישראל, שהסימפתיה האלוהית נמצאת בחוגה הפנימי. של מי? של כנסת ישראל. הרגש מעיד והבינה מבררת, שאלוהי עולם היחיד והמיוחד, הוא הטוב הגמור, החיים, האור, הכל, המרומם על כל ומרומם על כל רוממות, וטוב מכל טוב, טוב לכל ורחמה וכל מעשיו, מחיי הכל ושומר הכל, מצמיח ישוע לכל. כלומר, יש הכרה באופיה המוסרי של האלוהות, דבר שהוא לא מובן מאליו בכל פילוסופיה, והסימפתיה הכוללת הזאת חודרת באומה זו לא רק בפרטיה, יש הרבה צדיקים בישראל, כי אם דווקא בכללותה, זאת אומרת, כאומה אנחנו מפתחים את אותה סימפתיה אלוהית. זה המיוחד של עם ישראל. אפשר לומר, אנחנו משחקים בהיסטוריה את התפקיד של נציגי האלוהות. אנחנו פה כדי להזכיר לבני אדם, אתה יודע, יש אדון לבירה, יש מי שמתעניין בנו, יש פה השגחה, העולם לא הפקר. מובן? כן. זה החידוש, כן? שבמובן הציבורי יש לנו דבר כזה. עכשיו, הרב קוק, כפי שאמרנו בתחילת הדברים, הוא מתמודד הרבה עם השאלה של האדם המודרני, שחש זרות כלפי האלוהות. אמרנו, אפשר לחוש או זרות או סימפתיה. עכשיו, גם הרב אמר לנו בפסקה שלפני זו שקראנו עכשיו, שאם מנסים לכפות על האורגן הקיבוצי במיוחד את העניין האלוהי באופן שלא מתאים לו, אז מתקבלות גם קריקטורות של אלוהים. וזה במקום לרומם את האדם, מקטין את רוחו. כן, רפי. מה זה? זרות? כן, זרות, זה ניכור, כן. אל נחר. כן? לא יהיה בך אל זר, ולא תשתחווה לאל נחר. אז אגב, פה יש מין השלכה מאוד חריפה. יוצא לפי זה שאני יכול להתייחס אל הקדוש ברוך הוא בתור אל זר ואל נחר. ואז זה בעצם עשוי להיות שעבודת השם שלי תהיה מן עבודה זרה. כן? כלומר, אז הרב קוק מדבר על זה הרבה, הוא אומר שבעצם אחת המגמות הגדולות של התרבות זה לפתור את בעיית הזרות הזאת. לפייס בין האדם לבין אלוהים. חלק מן הפיוס, זה אנחנו נלמד בפסקה הבאה, זה נעשה דרך הציונות החילונית למרבה הפלא. כן, בבקשה. למה בכלל יש יותר קושי להשיג את הסימפתיה האלוהית? משום שהכלל הוא יותר קרוב להיות ישות טבעית מאשר ישות מוסרית. כלומר, הוא פועל יותר באופן סתמי מאשר באופן רצוני. כי זאת יצירה ציבורית, זאת אומרת, זאת יצירה טבעית. למשל, מה גורם לקבוצת אנשים להילחם ביחד? מה? לא, אבל הם נלחמים ביחד, יש להם גורל משותף. עכשיו, המלחמה. כן? במלחמה, נגיד, יש לך, אתה מציב גדוד מול גדוד, אוגדה מול אוגדה. הישויות האלה, או המדינות, אינן אישיות בעלת רצון. זה יותר כוח בהמי כללי. מובן? היה גוי אחד שמאוד הבין את זה, קראו לו תומאס הובס. תומאס הובס היה מאירלנד. אדם לאדם זאב. אדם לאדם זאב זה מושג קדום יותר. כן, זה מושג בלטינית. זה הוא אמר את זה? כן, הומו הומיני לופוס. זה הוא אמר את זה? טוב, בסדר. מה שבעצם אמר, תומאס הובס כתב ספר שהוא אחד מספרי היסוד של מדעי המדינה. נקרא הלוויתן. כן, ככה זה נקרא. מה זה הלוויתן? זה המדינה. עכשיו, למה הוא קורא לה לוויתן? הלוויתן זאת חיה אמתנית, איזה מין מפלצת, שמוזכרת בספר יוב. שם יש פרק שלם שמתאר את האימה שמטיל הלוויתן. ואז הוא מצייר את הלוויתן הזה בשער של הספר שלו. הוא מצייר אותו בתור מפלצת חייכנית, כן? כלומר, שנהנית מן השלטון שלה, והציור עצמו מורכב מאלפים רבים של פרצופים אנושיים. זאת אומרת, האדם כפרט הוא בן אדם, כמכלול הוא בהמה. יש על זה דרשה כזאת במסכת אבות, לא? אבה מתפלל בשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה, איש את רעהו חיים בלעו. עכשיו, תומאס הובס הביא את הרעיון הזה, בלי להגיד שזה ממסכת אבות, גנב שכמור, אבל הוא הביא גם ראייה לדבר הזה. הוא אומר, הראייה שבלי המדינה אנשים היו אוכלים אחד את השני, הראייה היא מהמדינות עצמן, שאין עליהם מלכות ראשית, והם אוכלות אחת השנייה. הם בהמות. גם הנביא דניאל ראה את זה. כן? במחזה שלו, הוא מתאר את האימפריות שקמות בהיסטוריה, כן? המלכויות, מה שנקרא, בתור בהמות שעולות מן הים הגדול, מהאוקיינוס. דאסקן מן ימה רבה. דסלקן מן ימה רבה. כן? אז זה היסוד. לכן באמת יש קושי בפסיכולוגיה הציבורית להיות עם סימפתיה אלוהית, בהחלט. טוב, יש פה שאלה. ישעיה ממה זין. יוצר אור ובורא חושך. עושה שלום ובורא רע. רני השם עושה כל אלה. בפסוק לא כתוב רני, אלא אני. אבל אני השם עושה כל אלה. אני פשוט קראתי את ה... ובורא רע לא מתיישב. שהשם עושה רק טוב, יסביר כבודו את הסתירה. ערוץ מאיר, שאלה, כבוד הרב, האם השאלה הנ"ל קיבלה כבר מענה ונשלחה בכל זאת שוב ושוב, אם כן לא נתייחס יותר. אני לא יודע אם שאלה זו קיבלה מענה או לא קיבלה. יכול להיות שבאחד השיעורים היא קיבלה מענה. אבל מאחר והיא לא הנושא של השיעור, אני מוכרח לא להתייחס אליה, אבל מי שירצה, אפשר לשלוח את זה. ונתייחס בכתב או במייל וכדומה. טוב, הלאה. כן?
אם הרב יכול לחזור, מדוע זה גורם לקריקטוריזציה של האלוהות?
מדוע זה גורם לקריקטוריזציה של האלוהות? פשוט, אם אתה כופה רעיון על מישהו שלא מסוגל להפנים אותו, אז הוא יקבל אותו בצורה רעה. נכון? אם אני אגיד למשל למישהו שאין לו מושג, למשל, בניקיון. אין, כל הזמן מלוכלך, מסריח וכו'. אגיד לו, תשמע, צריך בכל זאת להריח טוב. אז הוא ישים דאודורנט על גבי הלכלוך. אין? מה יצא מזה? שום דבר. נכון.
קשר לפוליטיקה.
מה? פוליטיקה. אז אני מסביר, האלוהים, אם הוא חל בפוליטיקה, הוא עושה דברים מוזרים. כן? אז לכן צריך לדעת איך להכיל אותו.
לדוגמה,
זה מה שאנחנו לומדים עכשיו. יעוין גם בספר למהלך האידאות בישראל, שגם כן הוא חלק מאורות. שם הרב דן הרבה בשאלה הזאת.
כן? איך הגויים תופסים לא נכון את
ה... או שכן צריך לתפוס נכון, לא יודע. זה בשביל זה יש למהלך האידאות בישראל. עכשיו אנחנו כעת משתדלים ללמוד את אורות התחייה, ולא את למהלך הידיעות בישראל. טוב, שוב בשורה 4 בעמוד ממתת, אם נזדמן ששכחה את תשמתה, את מקור חייה, נסתגלה לה הנבואה להזכירה. כלומר, מדי פעם הקדוש ברוך הוא שולח לנו נביאים שאומרים לנו, נו, נו, נו. ולפעמים זה לא עוזר. כלומר, הנביאים אמרו ולא שמענו, אז והוכנו לה הגלויות. והוכנו לה הגלויות. כן? כלומר, הגלויות פותרות את הבעיה. או נביאים או גלויות. לפשט את הקמומיותיה עד שסוף כל סוף תנצח בקרבה הסימפתיה של הטוב המוחלט. זאת העבודה. פשוט הגלות מיישרת את העקמומיות. זאת אומרת, למה הגענו לאן שהגענו? בגלל שהיה במדינה שפיכות דמים, גילו עריות, עבודה זרה, בקנה מידה לאומי. אז זה סימן, ואז יוצא שהמדינה, באותם הימים, בימי מלכי ישראל ויהודה, היא הייתה המקור של הרע. לכן לא הייתה בריאה אלא לשבור את הכלי הלאומי. ואז כשנשבר הכלי הלאומי, נוסד המושג של פרטיות ישראל. ואז הפרטיות יותר נוחה לקבל את ההערה של המוסר וכדומה. טוב, עד כאן ראינו בפעם הקודמת. עכשיו אנחנו, תגידו שאני לא פה. עכשיו אנחנו יכולים להמשיך. הצמאון החי המוחש הזה, כלומר הצמאון לאלוהים, של מי? של האומה. הממלא באורו ומהותיות גבורת הווייתו את החיים המעשיים, גם החברתיים והלאומיים, כשם שהוא ממלא בהם את הכוחות המטאפיזיים והחזיוניים, כלומר, הרבה דברים, כן, פועלים מכוח זה. החברה, האומה, המטאפיזיקה והחיזיון. חיזיון, הכוונה, רוח הקודש, נבואה. הולכו. החברה, מה? לא, חברה ולאום זה לא אותו דבר. כן? יש ערכים לאומיים, למשל, ארץ, שפה וכדומה, שערכים חברתיים, שייכות, פולקלור וכדומה. זה לא אותו דבר. כבוד הרב, עכשיו ציטטת את הרב באורות, שהשם עושה רק טוב, ושאלה זו הרי קשורה לעניין. טוב. כן, בסדר. ההכרה שהשם הוא טוב, היא ההכרה שמי שעושה רע גם הוא טוב. כלומר, השם אומר, אני יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, אני השם עושה כל אלה. מכיוון שאני השם עושה כל אלה, אז ברור שגם מה שרע הוא בסופו של דבר טוב באלות. עכשיו שאלה חדשה. מי שאמר אדם לאדם זאב הוא המחזאי הרומי הקדום פלאוטוס, ולא הובס, כפי שטען אחד השומעים. פלאוטוס חי בין 254 ל-184 לפני הספירה. פלאוטוס. תבדוק, תבדוק. כן? כן, במיוחד שזה נאמר בלטינית. הומו הומיני לופוס. זה לכן נראה לי. טוב, ישר כוח, תודה רבה לשלמה, אבל אתה תבדוק. אל תיכנס. אולי גם הובס ישתמש בזה. כן, בסדר. אז איפה היינו? הצמאון החי המוחש הזה הממלא מה? שמרגישים אותו שנחוש, כן? הממלא באורו ומהותיות גבורת הווייתו את החיים המעשיים גם החברתיים והלאומיים כשם שהוא ממלא בהם את הכוחות המטאפיזיים והחזיוניים הולך הוא ומפלש את נתיבו. כלומר הצמאון דוחף. זה כמו שלמשל אתה רואה חיה שרצה. למה היא רצה? היא מחפשת מים. או הריחה שיש מקום שבו אפשר לשתות. אז הצמאון גם הוא דוחף. יש צמאון רוחני שדוחף. הצמאון לאלוהות. הצמאון הלאומי. הולך הוא ומפלש את נתיבו וקורא לאומה בבוא איתה להתעודד, להתרומם, להתנער מאפר השפלות, לנתק כבלי הגלות ולדרוש פריחה חדשה. על הארץ אשר בה החלה התרבות הנשמתית האלוהית, בעד האומה ובעד העולם כולו, להתרקם. במילים אחרות, אומר הרב קוק, הציונות זו השתוקקות לאלוהים. כאילו קבענו מפגש, אחרי אלפי שנים של ניתוק בין שני האוהבים, הדוד והראיה קבעו לעצמם להיפגש. איפה נפגשים? בארץ ישראל. בסדר? איך בארץ ישראל? במובן של התעודדות, ניתוק כבלי הגלות, במובן הפוליטי, לאומי. אז מה תגיד? אבל הציונות אנחנו רואים שהיא לא בדיוק דוסית. כן? היא גם לא בדיוק רוח קודשית. היא פרגמטית. שאלה. מדוע אין נבואה היום? אם הנבואה היא תזכורת לנו לאלוהות, האם היום אנחנו לא זקוקים לתזכורת? האם השתנה אופי האנושות מאז תום הנבואה? מה ההבדל המהותי? על מנת כן, צריך ללמוד את למהלך האידאות בישראל. כדי לענות על השאלה הזאת. אנחנו כעת לא לומדים אותו, אבל זה נמצא בספר. וגם, אני חושב שבפסקה פה תהיה קצת תשובה לשאלה שלך, יעקב. טוב, והתביעה, אז מה אמרנו? שהציונות החילונית היא חילונית. אז מה אתה מדבר איתי, סימפתיה אלוהית וכל מיני דברים כאלה? יש שם אפיקורסים בכלל. אומר הרב, והתביעה הסימפתית האלוהית איננה מתגלה בכל אורה בהתחלתה. לא רק שהיא לא בכל אורה, אלא גם היא מתגלה בחשקה, בחושך. עד הרבה, היא מתגלה מקודם באופן שלילי. למה זה טוב שיש שלילה? למה זה טוב שיש חילונות אנטידתית? למה? אומר הרב, בגרשה את ההרגשות האלוהיות הזריות. כלומר, זאת התקוממות נגד הזרות שמרגישים כלפי האלוהות. לכן יש צורך קודם כל במלחמה נגד הדת. כי הדת חינכה לאל זר, וכיוון שהאומה חפצה באל שאיננו זר, לכן היא בהתחלה מגרשת את ההרגשות האלוהיות הזריות, שאינן ממלאות את הנפש ביחס נשמתי, כי אם בשלטון של אדנות קשה וכוח של אלמות. כן, בבקשה. נכון?
זה לא קצת סותר?
לא. אתה אומר שיש איגרת, קוף ממדלת, שבה הרב אומר, סופה של הציונות החילונית, להפוך לשנאת התורה ושנאת ארץ ישראל ועם ישראל. ככה הוא אומר. כן? מה? ברוך השם, הרב קוק תמיד צודק, ולכן אי אפשר, אחרי שהרב קוק כתב דברים כאלה, אי אפשר היה שלא יגרשו מגוש קטיף. אי אפשר. מה? מזל שיש הרב קוק, כן. טוב, אז אולי דווקא בגלל זה, זה קרה. יש הרב קוק כתב את זה. טוב. אז אתה אומר, לכאורה, זה סותר את מה שאני אמר כאן, פה יש יחס אופטימי לציונות, שהציונות זה דרישת אלוהים וכו' וכו'. אז הרב מבחין בין מה שיש בהתחלה לבין מה שיש בהמשך. בתחילה יש גנוזה שם מגמה חיובית, וכאשר יגיע הזמן לחשוף את ממד הקודש, דווקא מי שלא יחפוץ בממד הקודש המתגלה שם, יתנגד. כלומר, אפשר לומר דווקא הדבר כזה, שההצלחה של מכון מאיר, היא זו שגורמת לריאקציה האנטי. כן? כלומר, אנחנו אשמים בגירוש גוש קטיף. כן? לפני כמה ימים, אמר הרב ביגון בשיחה אחת עם הרבנים, הוא אמר, אתם יודעים למה יש קסמים על שדרות? זה אשמת מכון מאיר. למה? כי אם מכון מאיר היה משפיע על כל האומה, אז לא היו קסמים בשדרות. טוב. אגב, אני מנצל את ההזדמנות. חבר'ה, שבת, השבת, כולם בשדרות. בואו בהמוניכם. אני לצערי לא אוכל להיות, אז מה? אבל תייצגו אותי בכבוד. אגב, עוד דבר. שבת זכור. כן? או שלושה שבועות. כולם פה. גם אני פה. בסדר? חבר'ה, זה שיהיה גדול וחזק. עוד הערה, שבת, שאחרי שבת זכור, השנה זה פורים המשולש, אז זה שבת שהוא גם פורים. חבר'ה, לא להפסיד, שתי השבתות האלה, זכור ופורים, שמים פול גז. כן? אין אחד אומר, מה, אני צריך לבקר את הסבתא של הבת דודה שלי, שהרבה זמן לא ראיתי, וזה... לא, אין. טוב, הלאה. מה? לגבי השבת אתה שומע? אגב, ספרו לחבריכם, כן.
כל המקומות של היהדות, אז ברובם זה היחס של אדנות.
אתה אומר שרוב המקורות ביהדות זה יחס של אדנות אל הקדוש ברוך הוא. אינני יודע איך אתה סופר רוב ומיעוט של מקורות, אני לא יודע. זה תחושה שקיבלת מאיפה שקיבלת אותה. היה למשל, נתן לך דוגמה, היה במלחמת העולם הראשונה, היה שאלה, בעד מי היהודים צריכים להיות? הם צריכים להיות בעד הגרמנים, או בעד הרוסים, או הצרפתים, או האנגלים. במלחמת העולם הראשונה. אז שאלו את אחד הרבנים, והוא ענה דבר שהוא מאוד קשה לקבל. הוא אמר, במלחמה תמיד כדאי להיות בצד של החזק. החזק זה הקדוש ברוך הוא. אז אנחנו בצד של הקדוש ברוך הוא. אם נקבל את זה כדברי מוסר או דרשנות, בסדר. אבל יש פה בעיה. הציור של האלוהות בתור הצד החזק. כן? מי שכדאי לא להסתבך איתו, כדאי אפילו שהוא יהיה בצד שלך. כן? אתה צודק שזה בעייתי. אני לא חושב שזה נכון, שזה רוב המקורות של היהדות. אתה אומר שהאדם היהודי, למשל, כל יום איננו מחדש את האהבה שלו עם הקדוש ברוך הוא, אלא דווקא קבלת עול מלכות שמיים. והמים בכל יום, באהבה. כן, האומרים, בכל יום, תמיד, פעמיים באהבה, שמע ישראל. אגב, אני שמתי לב שמיד אחרי הפסוק, שמע ישראל השם אלינו השם אחד, אצלי בחומש יש עוד מילה, ואהבת. זאת אומרת, שמה זה בא לומר? אם אתה מבין מי זה השם אלוהינו, איך לא תאהב? אז כך שקשה לי לקבל את דבריך, שנראים לי סך הכל חצדדיים במידה רבה. עכשיו, מעניין. הנביאים מדברים הרבה פעמים על מערכת יחסים זוגית בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, מערכת יחסים בעייתית, נכון? הגדיל לעשות מכולם הושע הנביא, נכון? מה אומר הושע הנביא? מה, היא לא בסדר, היא הלכה אל אחרים, וזה, פה, שם, תיכתה, כן? זורק אותה, הנני, זה, מהולכת, והולכתי המדבר, כן? ובסוף, ודיברתי על ליבה. ואיך ודיברתי על ליבה? והסירותי את שמות הבעלים מפיה, ולא יזכרו עוד לשמם. ביום ההוא, תקראי לי, אישי, ולא תקראי לי עוד בעלי. מה מתכוון הנביא כשהוא אומר את הדבר הזה? מתי כנסת ישראל קוראת לקדוש ברוך הוא בשם בעלי? איפה ראינו דבר כזה? מה? לא, בבעלים. כשהיא עובדת לבעל, בעצם היא עובדת לאליל חזק, כמו בעל באישה. אז כך, בעצם היחס אל האלוהות כאל אדון, זה בעצם סוג של עבודת הבעל. אפילו אם זה בא בשם התורה. ולכן אומר הנביא, צריך שיהיה תהליך היסטורי שימחוק את זה. תקראי לי אישי, זה בסימפתיה, ולא תקראי לי עוד בעלי. הנה, טקסט פמיניסטי מובהק בנביא. עד כאן מובן? עכשיו, זה בדיוק מה שאומר הרב קוק כאן, בואו נקרא בפנים. עד רבה, היא בתחילה, מתגלה מקודם באופן שלילי, בגרשה את ההרגשות האלוהיות הזריות שאינן ממלאות את הנפש ביחס נשמתי, כי אם בשלטון של אדנות קשה וכוח של אלמות, מאיפה זה בא הרעיונות האלה? הבאים משמות הבעלים. הנה, מאיפה הוא לקח את הביטוי הזה? מהושע הנביא. מחוסרי האורה העדינה של עירת הרוממות והאהבה הטהורה והקדושה, של קבלת מלכות שמיים המודבד בישראל, זרע אברהם אוהבי. היה יהודי אחד באמסטרדם, הוא טען שכל הקשר של עם ישראל לאלוהים במקדם היה יחס של עבדות, של קטנות, של פחד, מתוך התעלמות מוחלטת מכל הפרשיות בתנ״ך שאומרות את ההפך הגמור. טוב, הוא עצמו היה בעיה. ולפי, כן. אצלנו קבלת מלכות שמיים היא ביטוי של אהבה. זה ככה דרכם של אוהבים. כל כך אוהבים שמוכנים לקבל את העול של השני. יש הבדל בין שלוש מדרגות. הרי ספר הזוהר אומר שיש עבודת עבד ועבודת בן. עבודת עבד היא עבודה פסולה בעיני ספר הזוהר. שאדם מקיים את חובתו כלפי האלוהים כי ככה הוא צווה. זה הנורמה המחייבת. אומר הזוהר, זה לא שווה כלום. צריך לעבוד את השם בעבודת בן. מה זה בן? בן זה משון בינה, הבנה. זאת אומרת, הבן עושה לאביו כל מה שהעבד עושה לרבו, רק הוא מבין למה. כן? הוא מפשפש בגנזי אביו, ולא עוד, אלא שמצפים מן הבן שיבין למה, בעוד שמהעבד לא מצפים להבין. אבל יש מדרגה שלישית. שלא מובד בזוהר, אבל בכל זאת היא מוזכרת בתנ״ך, העבד השם. נכון? ככה החסידים שואלים, איך יכול להיות שבן יותר טוב מעבד, הלא נשתבחו כל גדולי האומה בכינוי העבד השם, ובראשם משה רבנו, שאף הוא נקרא בשם עבד השם. מה? אלא שיש הבדל בין עבד לבין עבד השם. עבד השם זה מי שיודע את השם. אז מרוב אהבה הוא מקבל על עצמו עבדות. כמו שכתוב, ואני תמיד עמך, בהמות הייתי עמך. כן? כלומר, הנהג אותי כבהמה. לא בגלל שאני לא רוצה להבין, אלא אני כל כך מבין שאני מגיע גילה לדרגת אהבה של השתעבדות. אבל זה לא השתעבדות במובן של התמכרות כפייתית או משהו כזה. להפך. זה מרוב אהבה. הייתי? עבד השם זה בן שכל כך הבין שהוא רוצה להיות עבד. מה, עבד השם? זה בתנ״ך. בכל דף. החסידים אומרים שאין לי את הרעיון הזה. כן. כן, נכון. הרגשות הזריות, מאיפה הם באו? הם באו ודאי מבית המדרש. השאלה איך זה הגיע ליהדות. השאלה
אם... הגלות באה בשביל שיהיו פרטים, בשביל שהפרטים יגלו את הסיפתיות?
כן, אבל יש לכל תופעה שלילית, גם כל תופעה חיובית, תופעות שליליות הנלוות. בסדר? אז אנחנו כמו מטוטלת. יש כדור שמרפא מזה, עכשיו צריך כדור שירפא מתופעות הלוואי, ואז צריך כדור שלישי שירפא את תופעות הלוואי של הכדור השני. וכולי. עד שמגיעים בסוף לאיזון. ככה ההיסטוריה מתנהלת. כן.
מכאן שגם הגויים יעבדו את השם מאהבה, כי אנחנו רואים תהליך של חילון באירופה.
האם זה דבר כזה נאמר גם על הגויים? שגם הגויים יעבדו את השם מאהבה. בגלל החילון שאנחנו רואים באירופה. ייתכן שחלק מזה גם כן. נכון. יש אפילו ביטוי, הרי מי היה גדול הצדיקים של הגויים? הגויים. יוב, נכון? הגמרא, המשנה, במסכת ידיים, נלי אומרת, לא עבד איוב את השם אלא מאהבה, שנאמר, הן יקטלני לא היחל. נכון? מכאן שהוא לא עבד אלא מאהבה. אז משמע שגם אצל הגויים זה שייך. עבודת השם, מאהבה. ולפי, עכשיו, מה הדבר הזה מזמין? כן? השלילה הזאת, שבאה לגרש את התפיסה הדתית הקטנה. צריך, היא רק עושה פעולה דרך השלילה. מהו התוכן החיובי שצריך להתמלא בו? צריך שיקום גם איזשהו מחנה של יודעי אלוהים באמת, ולא בקטנות, והם ימלאו בתוכן את החלל שאותה ההתגברות השלילית יצר. אז זה מה שאומר כאן. ולפי תגבור את השלילה, תגבור את ההתגברות, השלילה. בידי המוכשרים לה, יש אנשים שמוכשרים לענייני שלילה, זה הכישרון שלהם, כן, הולכת ובאה גבורת החיוב. מאיפה היא באה? מהמחנה הגדול, כמחנה אלוהים, מראשי עם, בעלי נשמה של עולם האצילות. מי זה? זה הרב קוק. שאלה של פלוני אלמוני מארץ ישראל. איך מגיעים לאהבה הזו של עבד השם, איך אוהבים את הקדוש ברוך הוא, איך מקיימים מערכת יחסים עם הקדוש ברוך הוא, בכדי שתהיה משמעות לקבלת העול מלכות שמיים. מגדילים את הדעת. אין אדם אוהב את השם אלא בדעת שידעהו, ולפי הדעת תהיה אהבה עם מעט מעט ועם הרבה הרבה, לפיכך צריך לייחד את עצמו לחוכמות המודיעות לו את קונו, כפי שיש ביכולת האדם להשיג אותם, כפי שביארנו בהלכות יסודי התורה. סוף הלכות תשובה. אחד, שהרב יברך את שי וחנן בן רחל ברפואה שלמה דחוף. מי שברך אבותינו במסג יעקב משה ואהרון, יברך את שי וחנן בן רחל ברפואה שלמה, אמן. אין לי למי לפנות, ומצאתי אתכם משמיים, אז אם אפשר לברך. כל הנוכחים בשיעור, יענו אמן, תזכו למצוות. עשינו זאת. יהיה רצון שזכות התורה יגן באדם. ויזכו לאריכות ימים ושנים בטוב.
אמן.
אז אם כן, כן הולכת ובאה גבורת החיוב מהמחנה הגדול. שלום כבוד הרב. הרב לא הסביר מה זאת האהבה. מה היא מבקשת? האם אהבת השם שווה לאהבת ישראל? האם כדאי להיות דתי או חילוני? בונה הארץ לטוב או לרעה? או להיות יהודי מקיים המצוות? חזק ומתחזק. נכון, לא הסברתי מה זאת אהבה. נכון. למה? כי אני לא יכול להסביר הכל ביחד. אני לא יכול להסביר הכל ביחד. כן? אבל אמרו הדרשנים, ואני חושב שהדרוש הזה הוא נכון. אהבה בגמטריה 13, נכון? אחד גם בגמטריה 13. אז אהבה זה אחד. טוב. ולפי תגבור את השלילה בידי המוכשרים לה, כן הולכת ובאה גבורת החיוב מהמחנה הגדול כמחנה אלוהים, מראשי עם בעלי נשמה של עולם האצילות. הוא מתכוון לאדם אחד אליו. כן, מה אתה אומר? הרב קוק הוא מסתכל על הדברים באופן איכותי, לא באופן כמותי. הוא יודע, נשמה אחת, זה כבר מחנה ענק. זה מה זה רב קוק אחד בשביל 20 מיליון יהודים? זה מספיק. כן? זה כמו שאתה לוקח טיפת דיו. אתה יכול לצבוע ליטרים רבים. כן? אז זה מה שאומר כאן. חוץ מזה שבאמת בעקבות כך, יש מחנה אלוהים. הרי בימי הרב קוק הבינו אותו לפחות 3.5 אנשים. אבכי יש חצי איש, כנראה. לא, אני לא בטוח שאגב זה הכל בנוי משלושה שלמים. כלומר, ייתכן שזה רבעים ושלישים של אנשים שהבינו אותו. על כל פנים, עם הזמן התחילו להבין אותו יותר אנשים. כן? היום, ברוך השם, יש הרבה אנשים שמבינים אותו. כן, אז מראשי עם, בעלי נשמה של עולם האצילות, והרגש הנשמתי, האלוהי הלאומי, הולך ומפריח ומתחבר אל כל המאורות הגנוזים בהיסטוריה המוחשית. זאת אומרת, יש בהיסטוריה המוחשית כל מיני אורות תבולים באשפה. דרך הפוליטיקאים, דרך הסופרים, דרך הכלכלנים. הרבה הרבה זבל. כלומר, אבל יש הרבה אורות בתוך הזבל. אז מה עושים בעלי הנשמה? מלקטים. הם עובדים על זה. מלקט את האורות. הבולטים בזוהרם בנושא של ההיסטוריה היא, זאת היא ארץ הירושה, ארץ חמדה, ארץ קודש, ארץ צבי וארץ חיים. היה פעם איזה יהודי אחד במלחמת יום הכיפורים. מלחמת יום הכיפורים הייתה מלחמה, מה זה קשה? לא מילה. אחת המלחמות הקשות ביותר שהיו לנו בכל תולדות המדינה. זאת הייתה התמוטטות שאין כמוה. מול הצבא הסורי, מול הצבא המצרי. היה יהודי אחד שבאמצע הקרבות קיבל אפטר. 12 שעות. אמרו לו, 12 שעות אתה חוזר. במקום לנסוע לביתו, נסע באמצע הלילה לבית של הרב צבי יהודה קוק. דפק בדלת ב-2 בלילה. טוב, עד שהרב שומע מה שקורה, מתלבש, לאט לאט, לאט לאט, טם, 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 טם. בסוף, הרב מסתכל דרך החור של הדלת, רואה במי מדובר, פותח 10 סנטימטרים, ואומר לו, תביא את החוזה. הבן אדם בהלם. הרב, זה אני, פלוני, תביא את החוזה. כן, אני באתי עכשיו מהמלחמה. תביא את החוזה. אתה אומר שהקדוש ברוך הוא הפר את החוזה עמנו. אז בוא נבדוק מה כתוב שם. עכשיו צריך להבין מה הגאונות החינוכית של הרב, שבשתיים בלילה מבין מה רוצים ממנו, ויודע גם להגיד את המילים שהיה צריך לשמוע. בן אדם היה מבסוט, חזר למלחמה, בסדר. טוב. לפעמים יש דברים ששוכחים. לפעמים יש מצבים קשים. סיפרתי את זה היום לאיזה תלמיד חכם מבוגר, שאמר לי, תשמע, אני למדתי הרבה אצל הרב צבי יהודה, אבל אני היום מיואש. סיפרתי לו את הסיפור הזה, היה מבסוט. טוב. אגב, זה ממש מדהים לראות איך ההשגחה האלוהית פועלת דרך כל הדפוקים שאפשר. כן? זאת אומרת, ריבונו של עולם מסתדר עם כולם. כן? זה עושה שטויות, זה רודף אחרי הכסף, זה הכבוד, זה השלטון, זה פה ושם. ריבונו של עולם, טוב, יאללה, זה הצינורות, נעבוד עם זה. לא רע. טוב, גם דרך היאושים, אגב. זה בסדר, המיואשים זה בסדר. גם היאוש הוא חלק מהעניין. בנושא של ההיסטוריה ההיא, זאת היא ארץ הירושה, ארץ חמדה, ארץ קודש. מה זה ארץ חמדה, ארץ קודש? ארץ שכולם חומדים אותה, כולל מי שאיננו רוצה בקודש, אבל הוא לא יודע שבתוך הארץ חמדה הזאת מסתתר ארץ קודש. למשל, היה יהודי אחד בשם אליעזר בן יהודה. מכירים? מחדש השפה העברית. אליעזר בן יהודה היה אנטי-דתי. לא סתם אנטי-דתי, הוא אבי הרעיון שצריך לתת הגדרה חדשה של הזהות היהודית. מה ההגדרה החדשה של הזהות היהודית? פשוט, עם ישראל יש לו ארץ ושפה. זה מה שמגדיר. כל השאר, תעזוב. זה מזכיר קצת משהו, גם אצל הגויים באירופה, כשהייתה תופעת החילון, אחד הביטויים לחילון, זה היה העלאת הערך של המדינה לעומת הכנסייה, כלומר, העצמאות של המדינה לעומת הכנסייה, ועזיבת השפה הלטינית, שהייתה השפה הדתית, לטובת השפות האחרות, אנגלית, צרפתית, גרמנית וכו', איטלקית. כלומר, התחילו לכתוב ספרי מדע ופילוסופיה, לא בשפה הלטינית. וזה היה באמת מכה, מבחינת הממסד הדתי. עכשיו, מעניין, בואו נבדוק מה קורה כשאליעזר בן יהודה מנסה לעשות את אותו הדבר. הוא אומר, לא צריך את התורה שלכם, מספיק ארץ ושפה. בואו נבדוק, איזה ארץ? ארץ הקודש. איזו שפה? לשון הקודש. כלומר, אתה בא להרגיז את נושאי הקודש בשם ערכים שהם בעצמם מוכרים כערכי קודש. הלשון הזאת שאתה רוצה להחיות היא השפה הדתית של ישראל. הארץ הזאת שמדבר עליה היא ארץ הקודש של עם ישראל. זאת אומרת שהחילון היהודי נושא בקרבו את המעצורים של עצמו. לעומת מה שקורה אצל האירופאים, בעם ישראל אתה לא יכול לבסס חילונות הבנויה על ערכים חיצוניים למסורת, כי גם אותם ערכים החיצוניים הם בפנים. ועוד שאצל אומות העולם, באירופה, יש בהחלט מסורת לשונית או מדינית שעומדת מחוץ לדת. ואפשר להתייחס אליה כאלטרנטיבה לדת. זה מובן? לכן זה מה שאומר כאן הרב. הרב, כל מה שאמרתי לכם, דרשה יפה, זה כתוב פה בארבע מילים. ארץ חמדה, ארץ קודש. כלומר, אתה יש לך חמדה לארץ, אבל בעצם אתה מתכוון לחמדת הקודש. זה לא סתם שהוא כותב את המילים האלה. זה לא, אין מליצות פה. ארץ צבי וארץ חיים. כן? ארץ צבי, מה זה צבי מלשון? רצון, שכולם רוצים בה. כל הרצונות מתאחדים שם, וארץ חיים, שמקבלים שם את הנבואה. הנבואה זה החיים. גואלנו.
למה צבי ורצון? איפה זה מופיע?
בארמית, צווה. כן? צבי זה חיה שחומדים אותה, כי היא יפה. כן?
גם היא לא מתקבלת.
כן. גואלנו. השם צבאות שמו, קדוש ישראל. יש פה שאלה של פלוני. כבוד הרב. הרב אמר שהייאוש הוא חלק מהעניין. אני מיואש. איך אשתמש בייאוש? או לפחות אבין אותה כחלק מהעניין. אתה לא צריך לעשות שום דבר. הקדוש ברוך הוא ישתמש בייאוש שלך. הוא ישתמש בזה. הוא ישתמש בזה לטובה, כי ייאוש קונה, הוא מקנה. אין? זה בסדר. גם הייאוש שלך, זה גם גורם לך לחשוב על הדברים מחדש, לבנות ערכים יותר מבוססים ממה שעד עכשיו בנית. זה טוב, נכון? אגב, זה שהדור בכלל לא מיואש, זה גם טוב. סימן שלא רוצים לקבל תכנים בינוניים, רוצים לקבל תכנים גבוהים. כל זמן שאתה לא מקבל אותם, אתה מיואש. סימן שאתה ראוי לתכנים גבוהים וגדולים שיחולו על נפשך היקרה. אל תתייאש. גוואלט, זית נתקיין מייאש. אני מאמין באמונה שלמה שאין ייאוש בעולם כלל. והיה מעריך מאוד במילת גוואלט להורות שקריאתו מגיעה עד סוף כל הדורות. ככה אמרו הרב נחמן, שאמר גוואלט, זית נתקיין מייאש.
כן. הזרות הזאת
שהגיע, האם הזרות הזאת באה מהדתות האחרות? ייתכן. בעדר העיקר, הרב קוק אומר משהו כזה, שאחד הדברים שחדרו אלינו מהנצרות, זה הזיהוי של, של האמונה, עם, של הדתיות בכלל, של הדתיות עם העצבות והרצינות. כן? פעם יהדות זה שמחה וססון. נכון? צחוק. זה רחוק. פעם הייתה חתונה של תלמיד מכון מאיר בעיר הקודש בני ברק. הצד של הכלה היה מעיר הקודש בני ברק. באו התלמידים ותלמידי מכון מאיר ושמחו חתן וכלה. כפי שיודעים תלמידי מכון מאיר לשמח חתן וכלה. היה שם אחד מהצד של עיר הקודש שאמר, נדמה לי לדני שר חתון. הוא אמר, מעניין, תלמידי מכון מאיר, גם יראת שמיים וגם שמחה. חידוש. לא כל יום רואים. טוב, גואלנו. השם צבע, כן? מה זה? התביעה הסימפטית האלוהית. איפה אתה ראית את המילים האלה? והתביעה הסימפטית האלוהית. כלומר, רגע, אז אני עונה לך. התביעה הסימפטית האלוהית, התביעה לסימפתיה אלוהית, הדוחפת את גלגלי ההיסטוריה. כלומר, לפי מה שהרב אומר, הרצון לשוב לציון, הוא מתוך רצון להיפגש עם הקדוש ברוך הוא, באמת, לא בכאילו. בסדר? אגב, ונשאלת שאלה גדולה, על הנביא יחזקאל. הנביא יחזקאל אומר ככה, שהקדוש ברוך הוא יוציא אותנו מהגלות, יביא אותנו אל הארץ הזאת, ואחרי שהוא יביא אותנו אל הארץ הזאת, ייתן בנו לב חדש, ורוח חדשה, ובסוף, ועשיתי את אשר בחוקותיי תלכו, ומשפטיי תשמרו ועשיתם אותם. ואז בסוף תקיימו מצוות. הבריאות. אז מה הנחת היסוד של יחזקאל הנביא, שבנקודת הזינוק, עוד לא מקיימים מצוות, נכון? כלומר, הרי הנביא אומר, אני אוציא אתכם מן הגלות, אני אביא אתכם לארץ, אני אשנה אתכם, בסוף תקיימו מצוות. הנביא כל כך פסימי שהוא מניח שהיהודים לא מקיימים מצוות? אולי מכוון על הרוב, אבל בכל זאת, יש בכל זאת מקיימים מצוות. כנראה שהנביא אומר דבר כמו הרב קוק, כן? הנביא והרב קוק הם הולכים ביחד. כן? שהנביא מבין שבגלות קיום המצוות זה לא קיום המצוות האמיתי. וזאת הסיבה שעזבו את קיום המצוות ההוא, כדי לעבור מהפכה נפשית, כדי לקבל את המצוות באמת. בסדר? לא מתוך קטנות הנפש, לא מתוך זרות. זה מעניין, אלא מתוך תפיסה לאומית, כללית, אוניברסלית, מה שאתם רוצים.
אמרנו כאן, זאת ארץ, הירושה, למה זה קשור זאת ארץ?
מה?
למה זה קשר? חלה, זה התחיל ברגע שנשמתי האלוהי הלאומי, הולך ומפריע, וזה זאת ארץ כזה נראה תקוע כזה, זאת ארץ הירושה.
לא. לא קראת נכון. אני חוזר אותם. והרגש הנשמתי האלוהי הלאומי הולך ומפריח ומתחבר אל כל המאורות הגנוזים בהיסטוריה המוחשים הבולטים בזוהרם. ואיפה הוא מקבץ אותם? איפה הוא מתחבר אל כל המאורות האלה? בנושא של ההיסטוריה ההיא. הנושא, כמו התשתית של אותה היסטוריה, שהיא ארץ הירושה. כן, זאת היא ארץ הירושה, ארץ חמדה, ארץ קודש. ארץ היא וארץ חיים. גואלנו השם צבאות שמו קדוש ישראל. אני רוצה להבין מה זה הסיפור הזה של גואלנו השם צבאות שמו קדוש ישראל. הביטוי קדוש ישראל מופיע בערך 100 פעמים בתנ"ך. לא זוכר בדיוק את המספר, בערך 100. 98 פעמים בספר ישעיהו. עוד פעם אחת בספר מלכים, בפיו של הנביא ישעיהו, ועוד פעם אחת בספר תהילים, ולקדוש ישראל מלכנו. כן, זה הכל. זאת אומרת, שזה, איך אומרים, זה סימן רשום של ישעיהו. זה שלו. כן, זה, אתה מחפש קדוש ישראל, זה ישעיהו. זה אגב אחת הראיות לאחידות הספר. כי הביטוי קדוש ישראל מופיע מתחילת הספר ועד סופו. ולא בשום מקום אחר בתנך. זאת אומרת שלפחות זה אותו מחבר מתחילת הספר ועד סופו, שלא כדעה מקובלת במחקר כביכול. אבל קדוש ישראל זה מורה על מה? למה ישעיהו הנביא כל הזמן דיבר על קדוש ישראל? בגלל שהוא היה בתקופה שהוא חש שיש סכנה להמשך הקיום של האומה. ובאמת, בימיו של ישעיהו חרבה המדינה הצפונית, מדינת ישראל, כמו מלכות ישראל של שומרון. ואז ממלכת יהודה נשארת לבדה. נכון? ואז מה עושים במצב כזה? האם ממלכת יהודה גם היא תחרב? אומר, לא, גואלנו השם צבאות שמו קדוש ישראל. כלומר, אומר ישעיהו, יש איזו מחויבות בסיסית שאותה הוא לא יעזוב. טוב, אז איך זה קרה שבסוף גם את זה הוא עזב? אבל בימי ישעיהו עדיין היה הדבר מספיק חזק כדי להגיד, מכוח זה אנחנו נגאלים. ומה זה השם צבאות שמו? מה? לא, בירמיהו זה כבר אחרי שהוחלט שהמדינה, ממלכת יהודה, תחרב. אז יש עידודים אחרים אצל ירמיהו. כן? הוא אומר, אליך יבואו כל מלכי ארץ, למור, שקר, נחלו אבותינו, הבל, אמא, ואין במועיל, השם הוא זי ומה הוא זי, הוא נוסי ביום צרה. יש, ירמיהו יודע טוב מאוד לעודד. אבל מה זה הסיפור הזה של השם צבאות שמו? הביטוי השם צבאות אינו מופיע בתורה. תחפשו, כל אורך בראשית שמות ויקרא במדבר דברים, לא כתוב השם צבאות. לא כתוב. יש ביהושע, גם לא. שופטים, גם לא. רק בימי שמואל הנביא, או יותר נכון, אמא שלו, לראשונה, השם צבאות, אם ראות יראה ברוני אמתך. ונתת לאמתך זרע אנשים. אז חזל הסבירו את זה כך. אני מסביר את ההסבר של חזל. אמרו שהיא בעצם אמרה לקדוש ברוך הוא, אתה רוצה שיקראו לך השם צבאות? אז יש לזה תנאי. אתה צריך לראות בעוני אמתך. ונתת לאמתך זרע אנשים. כלומר, זרע שמושך שני אנשים, שהם שאול ודוד. כלומר, כיוון שאני זאת שצריכה לשאת בקרבה את העובר של הנביא שמואל, שצריך למשוח את המלכות, כלומר, זה רוח הקודש שלה, שהיא אומרת, היא מבינה שיש לה תפקיד במלכות ישראל, אז אם אין לי ילדים, זה מעכב את המלכות שלך. אז לא יקראו לך השם צבאות. לכן כדאי לך. זה כתוב, ותתפלל על השם. אז גם פה, גואלנו השם צבאות שמו. הוא גואל אותנו כי הוא רוצה להיות השם צבאות שלנו, קדוש ישראל. עד כאן להיום.